נתפלל השם יתברך שיזכה אנחנו וכל אחד ואחד מאחינו בית ישראל לשבוע טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך, שנה טובה ומבורכת, ניסים ונפלאות, רפואות וישועות, בזכות העבדה והצדיקים שעשו לפניו נחת רוח. בואו נקרא סיפורה בעל שם טוב הקדוש מהספר תולדות של הגאון הקדוש רבי חיים סילבני, שהיה ההילולה שלו שבוע שעבר בכ"ז באדר. כתוב פה שהגאון הקדוש רבי חיים סילבני היה מרבה לדבר עם תלמידיו והבאים בצל קורתו על המעלה של הלימוד סנגוריה על עם ישראל. כמה צריכים לשמור על הכוח של הדיבור? עיקר הכוח של הדיבור זה מתי שאדם פונה להשם יתברך. כל דיבור הוא משפיע. צריך להיזהר מכל דיבור לא טוב, יוציא רק דיבור טוב, אבל בפרט שאדם פונה לשמיים, ככה מורנו רבנו השם ישמעו לך הסביר פעם, שאדם מתכוון שהדברים שלו יישמרו בשמיים, לפני השם. בזה זה הזהירות שבעתיים שבעתיים. לא להגיד דיבורים לא טובים, לא לדון לחוב, אלא לדון לזכות ולדבר מילים שיורו זכות ורחמים. פעם סיפר איך אפילו הפשוט שבפשוטים שבעם ישראל יכול לשדד כל מערכות הטבע ולהשפיע על עם ישראל שפע, טובה וברכה ושלום. עד כדי כך, הכוח של הדיבור והתפילה. זה לא קשור ללימוד סנגוריה, אבל זה מראה על הכוח של עם ישראל. בזמנו של הצדיק, מורנו ורבנו, רבי ישראל בעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, עירה שבאחת השנים הייתה עצירת גשמים. חודשי החורף קלו וגשמים טרם ירדו להשקות את האדמה. כל שערי שמיים ננעלו בפני תפילותיהם וצקו נחשם של עם ישראל. ולמנגינת ליבה ולחרדתם של החקלאים ועובדי האדמה שחששו ממראותיה של שנת בצורת, עמדה צירת הגשמים בעינה. כמה שהתפללו, עשו עשרות תפילה וזעקה, לא עזר שום דבר. באחד הכפרים הנידחים התגורר יהודי פשוט ותמים, שהצרה נגעה לליבו עד מאוד. ובעת שישב להתפלל תפילתו בלב נשבר, קרא בדביקות ובתמימות נפלאה את פרשת קריאת שמע, ומתוך שליבו היה שבור ורצוץ על הבצורת, כשהגיע לפסוק וחרף השם בכם ועצר את השמיים, התבונן בדעתו שמה זה עצר, לשון סחיטת ענבים, עוצרים את הענבים. אז אולי ועצר הכוונה וסחט. אז פירש הכפרי בליבו בכוונה כנה ואמיתית מלב טהור את הפסוק באופן הזה, שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, יעצור את השמיים, דהיינו ישחט אותם, וכל הגשמים שנמצאים בשמם רום ירדו ארצה ולא יישאר מטר בשמיים. כוונתו התמימה של הכפרי עוררה רושם גדול בפמליה של מעלה וגרמה לעת רצון בכל העולמות העליונים, כי הבורא יתברך שמו הבוחן לבבות ויודע נסתרות ליבה באה. תפילתם של עם ישראל התקבלה ותכף בוטלה הגזרה, השמיים התקדרו באבים וגשמי ברכה ירדו וישקו את השדות הצמאים למים, וכל היקום ניצל מרעב בזכות מליצתו התמימה של היהודי הכפרי. זה סיפור שהבעל שם טוב הקדוש סיפר. זה אמר גאון הקדוש רבי חיים סילבני, המספר את הסיפור בשם הבעל שם טוב. ואז אמר לתלמידיו, ראו ואבינו כי בכוונה בלבד הצליח הכפרי לעורר רחמי שמיים ובטל רוע הגזרה, ומזה נלמד על אחת כמה וכמה כשאדם מפרש בפיו את הדברים, כמה הם פועלים בשמיים. פעם אחת הגיע יהודי, רבי חיים סילבני, ושאל אותו, הרב, מה תבקש? מה אתה רוצה? איזה ברכה? אמר לו, רוצה להתחזק בעבודת השם. אז מיד הוא נשא עיניים לשמיים, אמר, ריבונו של עולם, תראה את בניך היקרים. במקום להגיד שהוא רוצה בריאות, במקום להגיד שהוא רוצה עושר, אמר, מבקש להתחזק בעבודת השם. זה מה שבניך היקרים רוצים. כך הוא היה רגיל תמיד, מכל דבר לחפש לימוד זכות ולשא תפילה. אדם באופן פשוט, שהוא מתרגל לזה, יכול לעשות הרבה הרבה ישועות וטובות. על ידי שהוא נותן דעתו על הלב הזה, שתדע, אנחנו צריכים להיות, לחיות חיים טובים, חיים מאושרים, כי זה רצון השם. כמו שהרב אמר פעם, החיים שהשם יתברך נתן לנו, הוא נתן לכל אחד את הזכות לחיות חיים מלאים של סיפוק, שמחה ואושר בשלמות, בכל רגע ורגע ימי החיים. כשאדם צריך לקנות דעת נכונה מהתורה הקדושה, שהיא תורת חיים, לדעת איך לעשות את זה. אבל עם כל השמחה שלנו, אנחנו צריכים לזכור שיש הרבה צער בעולם. בפרט לעם ישראל, יש גם את הצער של השכינה הקדושה. ומתוך שכל נכון, אדם יכול לעשות הרבה הרבה פעולות טובות. אדם שבא לאכול, אפילו שהוא מרגיש שהוא חייב לאכול, קשה לו הצער של הרעב, החולשה. לפני שהוא ניגש לאכול, יעשה התבוננות פשוטה. יש הרבה יהודים שנמצאים בבתי חולים, יש הרבה יהודים שלא מקבלים את התרופות הנכונות, מקבלים נזקים במקום תרופות. יש הרבה יהודים שלא יכולים אפילו לאכול. אין להם כוח לאכול אוכל, אין להם תיאבון. אז בואו נעשה תפילה עכשיו. עכשיו זו תפילה מהלב, באמת, ריבונו של עולם. אבינו אב הרחמים, אמון הרחמך על שארית עמך ישראל. נגלן הרחמים עליונים, דעתיק הסתימה. תפנה ברחמים לכל אחד ואחד עמך בית ישראל. תן לו אוכל טוב, מזון טוב, מזור טוב. תעשה לו אתה ניקוי בדרכים טובים מכל הרעלים. תמשיך שמירה והגנה אישית על כל אחד עמך בית ישראל. ככה אדם אומר את זה מהלב. הנה תפילה קצרה. אז בת קול אומרת לו, לך אכול בשמחה לחמך. אם ככה אתה אוכל, ככה אתה ניגש לכל דבר בהתבוננות על עם ישראל. אדם בא לתפילה. אנחנו זוכים להתפלל, איזה זכות. יש יהודים שבכלל לא זוכים לבוא לבית כנסת. יש יהודים שאין להם זמן להתפלל מרוב צרות. יש יהודים בבתי חולים, יש יהודים שעל ערש דווי. בוא נעשה את התפילה בשם כל ישראל. יש דורות שלמים שנמצאים מתחת לאדמה. כולם מצפים לנו, הם תלויים בנו. אתה יכול לעורר רחמים, אתה יכול לצנן את הגיהנום של כולם. אתה יכול לעורר החיים על הרשעים שבעולם התוהו, על הרשעים שבכף הקלע. כשאדם מעריך וברכו של מוצאי שבת, אז הוא מאחר את הכניסה שלהם לגיהנום, אבל זה יותר מזה. אם כואב לו הלב, הוא אומר את זה מתוך כאב, שהלב שלו מתמלא ברחמים, הוא מתאמץ להעריך, מתוך תפילה שהוא נושא עיניים לשמיים, שהשם יתברך, ימשיך עליהם רחמים, והאור של השבת והיום טוב שפטר אותם מגיהנום, ימשיך עליהם עוד רחמים. הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדיך, זה המחשבה שלו. אז זה באמת מעורר רחמים. ככה האדם יכול לראות במשך כל פעולותיו שהשם מזמן לו במשך היום, יוכל לראות כמה הוא יכול להיות אדם טוב, שמטיב עם כל הבריאה. זה באמת התכלית של רצון השם יתברך. התורה והמצוות מביאים אותנו לדעת איך לגלות את הרחמים. הרב פעם מסר שיעור על זה, על הנושא של גילוי הרחמים, בתשע"ד. היה גם עוד שיעור שקצת הרב דיבר על זה בתשע"ט, מה זה הנושא של גילוי הרחמים. שיש רחמים בעולם, הם לא נגלים אלינו כי אנחנו לא מתנהגים ברחמים. הקדוש ברוך הוא נתן את הבחירה בידיים שלנו, כמה שאדם יתמלא ברחמים. ויש דבר שהוא גדול מכל גדול. זה מתי שאדם יש לו צער. היום יש הרבה דברים, השם ישמור, אדם יש לו צער מהילדים שלא מתנהגים כראוי, או מהשכנים, או בני ביתו, כל דבר אחר. וכואב לו מאוד. אם באותו רגע הוא יצליח להתגבר ולברך במקום להקפיד, זה דבר שאין ארוך לו. על זה נאמר תולה ארץ על בלימה, אפילו על שתיקה באלמה, כל שכן אם הוא מצליח לברך במקום להקפיד, זה כובש את כל מידת הדין. הוא מטיב עם כל העולם כולו, והוא נוטל חלק בראש. אדם שרוצה להיות בריא, רוצה להרוויח רווחים, על כל אדם יש קטרוגים, אבל כמו שהוא כובש כעסו, גם מעליו נכבש הכל. אדם שבא לדבר לשון הרע, הוא סותם את פיו, וכמה שהדורות מתאחרים, בפרט הדור המסובך והנורא והיום שלנו, כל מעשה קטן, טוב, שווה הרבה הרבה הרבה. אנחנו רואים שהיוקר מאמיר, המחירים בצורה שאין לתאר ולשאר כמה המחירים עלו, במשך 74 שנים, עליית מחירים אכזרית מאוד מאוד, יכול להיות שנעשה במכוון, אבל זה המציאות. המחירים עלו מלפני 75 שנים, אולי פי 100. אדם יחשוב טוב, כמה היה עולה דירה פעם, כמה היה עולה כל חומר גלם פעם. הדברים עולים, עולים. אנחנו מאמינים שלפני השם יתברך גם כן המחירים עולים. המחירים של הדברים הלא טובים שלנו יורדים, והמחירים של הדברים הטובים עולים ועולים. אז זה מאוד מאוד חשוב ההתגברות הזאת על המידות, בעזרת השם יתברך. עוד סיפור, הגאון הקדוש רבי חיים סילבני היה רגיל לספר עוד סיפור. סיפור על הסנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. אפילו להזכיר את השם שלו, זה כבר סגולה לישועה, ואפילו רק להגיד את המילה ברדיצ'וב. כבר בשמיים יודעים מה זה. כשאתה אומר ברדיצ'וב, זה כבר... כן. אז הוא סיפר... כן, כך הוא היה אומר באמת, הנה. אדם שנמצא חלילה בעת צרה או התגברות הדינים, סגולה בדוקה להצלה להזכיר את שמו של רבי לוי יצחק עם ברדיצ'וב, ומיד התמתקו הגבורות והדינים מעליו. זה אמר הצדיק רבי אברהם אברמוביץ, אחד מהצדיקים הנסתרים, הביא את המשנה, מסכת יומא, פרק ג' משנה א', שהממונה היו רוצים לראות מתי הגיע הזמן שחיטת התמיד. אז היה אומר להם, צאו וראו אם הגיע הזמן השחיטה, אם הגיע הרועה אומר ברקאי. מתתיה בן שמואל אומר, האיר כל פני המזרח עד שבחברון, הוא אומר, למה אומר עד שבחברון? להזכיר זכות אבות. אפילו הוא לא מזכיר את האבות הקדושים, אברהם, יצחק, את השם, את השמות הקדושים שלהם. רק מזכיר את המילה חברון, זה כבר מעורר זכות ולחיים על עם ישראל. כמה הכוח של הדיבור, וכל שכן, אם האדם מזכיר את השם של הצדיקים, רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, הוא היה אומר אפילו להזכיר את המילה ברדיצ'וב, זה כבר מעורר חמי וזכות. ולמה? למה באמת? הקדוש ברוך הוא יש לו אין סוף של רחמים. השם יתברך רוצה שאנחנו נהיה בעלי רחמים. שאנחנו נתנהג מידת רחמים, ואנחנו נמשיך את הרחמים האלה. שהזכות תהיה שלנו. זה ככה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. זה מביא סיפור שפעם אחת, אחרי חצות הלילה, רבי לוי יצחק ברדיצ'וב קרא לשמה שלו ואמר לו, בוא נלך לטייל ברחובה של עיר. יצאו מהבית והלכו לטייל. ראו שכל הרחובות ריקים, אין לא אדם ולא נפש חיה ברחוב. התקדמו הלאה והגיעו לשוק. מצאו שם בשוק רוכלים עניים שנמו את שנתם בצד של העגלות. היה להם עגלה, כל אחד היה לו עגלה, כל אחד יושן ברחוב בצד של העגלה שלו, מחכה לבוקר שיתעורר וימשיך למכור את הסחורה לסוף כמה פרוטות, להחיות את נפשו. ניגש רבי לוי יצחק ברדיצ'וב על אחד מהרוכלים העניים, יהודי פשוט בתכלית, והחל לעוררו משנתו בעדינות. כשהוא מגיש לו בקבוק יין שרף וכוסית, ומשדלו ללגום להנאתו. פקח עיניו אותו אני, וסירב לבקשתו של רבי יצחק, אמר לו, איך אשתה ועדיין לא נטלתי את ידיו. וניחור רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, והוא פנה לעני אחר, שגם כן היה רוכל, ששוכב ברחוב, יושן למרגלי העגלה שלו. וגם כן העיר אותו משנתו בעדינות, ואמר לו, רבי יהודי, בוא תשתה, הבאתי לך יש, לחמם אותך, אתה יושן ככה בקור, יש זה מחמם, תשתה כוסית יש. אמר לו גם כן, איך אני אשתה לפני נטיית ידיים, אני לא מוכן. אחר כך פנה רבי לוי יצחק ברדיצ'וב אל אחד הגויים, שהיה שם כבר ער. הביא לו את הבקבוק, אמר לו, אולי תשתה בקבוק יש קצת, כוסית או בקבוק שלם. אותו גוי תפס את הבקבוק, חטף אותו ושתה, בלי לחשוב פעמיים. מיד פנה הצדיק לבית הכנסת, ניגש אל ארון הקודש, פתח את ארון הקודש, ובדמעות על חייו עמד בתפילה ואמר, ריבונו של עולם, הביט ההורה, זה עם קדוש אשליך בעולמך. יהודים רצוצים ושבורים, עניים, לא הסכימו לטעום טעימה קלה מיש, להחיות את נפשם הרעבה והקפואה בקור, קודם מצוות נטילת ידיים, אשר ציוו חכמים עליהם. ואילו הגויים שאין להם בעולמם אלא אכילה ושתייה, זלילה ושביעה, מיד שרואים בקבוק שתייה חוטפים אותו כהרף עין, בולים את המשקה לקרבם ושוב שוקעים בשנתם הבהמית. נו ריבון העולמים, אבינו אב הרחמן, החש נא להוציא את בניך רחומיך הזרע הקודש הנאמנים מצוותיך בין הגויים הרשעים, שכל חשקם ומרצם הוא רק למלא תאוותם. אנא השם מוצא יקר מזולל והושע את עמך. כמה זה חשוב, בשעת פטירתו של הגאון הקדוש רבי חיים מסילבני, רבי מרדכי שהרבי עליו השלום אמר, חשך העולם ובטל עמוד הסנגוריה של עם ישראל. ככה אמר עליו. אדם שקונה לעצמו לב שאוהב את עם ישראל ומבין שהכוח של הדיבור משפיע מאוד מאוד, אבל שם טוב הקדוש היה מעורר על זה מאוד. בצדק תשפוט עמיתך. מפה לומדים חז"ל שצריך לדון לקו זכות. אומר הבעל שם טוב הקדוש, זה לא מליצה, זה המציאות. כשאדם דן לקו זכות, אז הוא עכשיו שפט אותו בשמיים לזכות. שהוא דן לקו חובה, אז עכשיו הוא שפט אותו בשמיים לקו חובה. אז מה זה עמיתך? עמיתך זה אם שאיתך, ככה חז"ל דורשים. אדם לא רואה לעולם רק מה שקשור אליו. אין כזה דבר שאדם יסבבו לו מהשם לראות דבר שאין לו קשר לדבר הזה. וכמו שהוא שופט, ככה הוא שופט את עצמו. אותו משל, אותו מעשה שהיה עם דוד המלך עליו השלום מכבשת הרש, בשמיים נותנים לאדם שהוא יהיה השופט של עצמו. והוא מתרגל לשפוט לזכות, הוא בעצם שופט את עצמו לזכות. מתי שהוא מכריע לכף חובה, אדם קודם כל נהנה ממה שהוא בעצמו פעל ועשה. זה הכוח של הבחירה שהשם יתברך נתן לנו. כמה זה גדול, אדם שישב לקבל על עצמו, שהוא לא מדבר על עם ישראל, אפילו יום אחד, לא מדבר שום דיבורה. בחיים פלאג'י אומר שאדם שלא מרגיש טוב, ייזהר מאוד לא לצייר שום בריאה, אפילו יתוש, אפילו זבוב שמצייר אותו. ייזהר, למה? כי עכשיו יש עליו דין. כמה שהוא יתנהג יותר ברחמים, ככה הוא מהר את הרפואה שלו ואת הישועה שלו. כל שכן שאדם עושה את זה מתוך לב בשביל לטובת כלל ישראל. אמרנו שאת המרגליות היקרות אדם יכול לעשות דווקא בזמן שיש לו צער ומצוקה, והוא יכול להקפיד, והוא הופך את זה לרחמים. הבאנו פעם את הסיפור, אני מכיר את הסיפור מקרוב, יהודי אחד שהיה רואה שיוצא מהבניין של מגורים, תמיד היה מישהו שם שעומד ומקלל אותו. כל הזמן. יום אחרי יום מקלל אותו. הוא רוצה לנו שהוא פחד מהקללות, כאלה קללות עוד יום אחרי יום. היה בא לו להגיד שאת הפסוק, קלילת חינם, לא תבוא, לא בבב חס ושלום, שיחזור עליו חס ושלום. הוא מעולם לא אמר את זה. יום אחד הוא התבונן, שלמה באמת הוא כל כך מקלל אותו. כנראה שיש לו חיים קשים, הוא מקנה, הוא יש לו כבר שתי ילדים, זוג צעיר, ופשוט מקנה בו. הוא לא זכה לשמור תורה מצוות, חיים שלו חשוכים. אז הוא אמר, בוא נתפלא עליו. נתפלא עליו שיזכה, שיהיה לו בית טוב, שיזכה לחיים טובים. אני לא יודע אם זה היה אישה אלמנה, התפלא עליו שתמצא שידוך, משהו כזה. וככה היה. הוא התחיל להתפלל, ותוך תקופה קצרה זה התקיים. הדבר הלא יאומן, אדם קשה יום שככה יזכה לשידוך, וזה קרה. היה לו אחר כך סיפור שני משכן אחר שגם כן חזר על זה אחרי כמה זמן, והוא במקום לקלל אותו, הוא ברך אותו. שהוא היה חולה אולי, והוא ברך אותו שיהיה בריא, והוא נהיה בריא. וכל שכן שהמברך מתברך. זו הנהגה מאוד מאוד חשובה בדור שלנו. יש לפעמים בעיות לאדם בשלום בית. שלום בית זה נושא שאסור לדבר עליו. כי אתה לא יכול לדבר על צער של אנשים. אדם לא יכול לדון את חברות שהגיע למקומו. רק צריך להיזהר לא ללכת לכל מיני ייעוצים שרק מקלקלים והורסים. דבר ראשון זה תפילה. השלום האמיתי זה מתחיל מהאדם עצמו. שהאדם יקנה לו דרך של נחת ויישוב דעת. שידע שהנחת שלו לא תלויה בשום אדם. קודם כל היא תלויה בו בעצמו. אין שלום בעצמה יפנה חטאתי. דוד המלך אומר שאדם שעשה מעשים לא טובים, הנפש והגוף שלו לא מחוברים. הנפש, רוח ונשמה שלו לא מחוברים. אנחנו צריכים להיות בנחת, במנוחה. אדם יקנה שלום בעצמו. יקנה נחת ושמחה בעצמו. והכיוון שלו לא צריך שיהיה לחנוח מצד הדירה, מצד המשפחה, מצד החברים. אתה תהנה מעצמך, תשמח מעצמך, תדע שיש לנו את הקדוש ברוך הוא ותורתו הקדושה, עבדיו הצדיקים, ויש לנו את הכל, לא חסר לנו כלום. רק בוא נתבונן, לדעת איך להגיע לשלמות השלווה והרוגע והשמחה והסיפוק מהדברים האלה. אחרי שהאדם יודע להיות שלם עם עצמו, הוא יכול לגמד את כל הבעיות האחרות. כשמתחיל בעיה, הוא יכול להפוך אותה. לקחת את מישהו אמר הערה לא טובה, לא במקום, מתנהג לא בסדר, הוא יכול בקלות להפוך את הבעיה, פשוט לא יהיה בעיה. וגם הפוך. הצד השני יתנהג בצורה לא טובה. הוא לוקח את זה עם חיוך והופך. הוא יהיה חזק תקופה ארוכה והכל ישתדר. הכל ישתנה ויסתדר בעזרת השם. רק על ידי תפילה. הכל על ידי תפילה והנהגה נכונה, בנחת ושמחה. לזכור שהטעות של כולם, שאדם חושב שהטוב שלו נמצא אצל השני. הטוב שלו נמצא ברצונות החיצוניים שלו. שיהיה לו דירה ויהיה לו ככה ויהיה לו ככה ויהיה לו ככה. זה לא נכון. הטוב האמיתי נמצא רק בתוך הלב של האדם. אדם עשיר גדול, שהוא מיליונר גדול גדול, ויש לו דירות ובניינים וארמונות וחשבונות בה, הכל יש לו, הכל. כל טוב שבעולם. אם הוא קיבל איום על החיים שלו, מחמת בריאות חסר שלו, מחמת איזה איום, סתם, יום, לא שווה לו כלום. הלב שלו נהפך לשחור. הכל לא שווה כלום. ודווקא אותו אני, שאין לו כלום, הוא מחפש את הלחם שלו ואת המים שלו, הוא יכול להיות מאושר עלי אדמות. הכל תלוי, השמחה נמצאת רק בתוך הלב של האדם. ויהודי יש לו הרבה הרבה מה לשמוח, שלא עשה ניגוי, כמה ריקודים ושמחה האדם יכול לשמוח בדבר הזה לבד. כל רגע של אמונה שאדם מאמין הוא קונה לעצמו חיי נצח נצחים, כל רגע של התקשרות בתורה הקדושה, כל רגע של אמונת חכמים ושימוש חכמים, אדם ממש קונה קניינים. מלאכי השרת הכי נשגבים הם קטנים לעומת היהודי הפשוט הזה. שאדם מבין שפה נמצא הכל ויכול להתחבר לשמחה, לשלווה. הוא יודע שגם בשבילו נברא כל העולם, הוא יכול לקחת אחריות על העולם. בדברים הכי פשוטים. פעם הרב דיבר באחד השיעורים. מה זה הדברים הפשוטים? הרב הביא את הסיפור של בית המקדש. בית המקדש ממה נחרב? אז יש סיפור שכתוב במדרש ויש סיפור שכתוב בגמרא. בגמרא כתוב על קמצא ובר קמצא. קמצא ובר קמצא, בסך הכל שתי יהודים פשוטים שרבו, לא איזה תנאים או איזה מחלוקת של גדולי עולם, ובסך הכל שתי אנשים. והמעשה המכוער הזה של שנאת חינם כזאת הביא לחורבן בית המקדש. אז זה אומר שגם בניין בית המקדש יכול להיות מוכרע על ידי מעשה קטן של אדם פשוט שידע להתנהג בחסד ורחמים ובאהבת ישראל. הדברים הכי פשוטים, הכי פשוטים. ואם חז"ל קוראים לזה שעל קמצא ובר קמצא נחרב בית המקדש, אז גם יקראו שעליו נבנה בית המקדש. לא שרק בגללו, אבל הוא יכול להכריע את הכל. כל המעשים הפשוטים האלה. כמה אדם יכול לעשות טוב. אני זוכר שהיינו ילדים קטנים, מרבי שיהיה בריא, שמשמור שלך רפואה שלמה, אם הרפואה נלו. היה זמנים שהיה טילים בסדרות. היה קטיושות. אבא לקח את, שיהיה בריא, לקח איזה מזרון, ויושן בסלון, על הרצפה. מה קרה? אחים שלנו בסדרות יושנים בתוך מקלטים, בפחד, מהטילים. ואנחנו ככה נשאר על מיטה. אז באין עומר, באין דברים, ככה אדם יכול להחדיר לילדים שלו רגש של אהבת ישראל. אז זה מעשה לא כל כך קשה אולי, אבל הנה, אדם, ודאי שהמעשה הזה מזעזע בשמיים מאוד מאוד ומעורר רחמים. זה דעת ותבונה שהנחיל לנו הבעל שם טוב הקדוש. תדע לך שהמחשבה, הדיבור והמעשה שלך משפיעים על כל העולם. השם יתברך נתן את כוח הבחירה בידינו. אתה בדין של מעלה. בדין של מעלה מושפעים ממך, כי הם כבר כמעט לא בעלי לבחירה. יש להם בחירה דקה מן הדקה כמו מלאכים. אבל הבחירה זה אתה. אתה פה בארץ, אתה בוחר. כשאדם מדבר דברים לא טובים, חושב מחשבות לא טובות, עושה מעשים לא טובים, הוא מעורר את הכוח של הקטגורים. כשאדם מלמד מחשב, אדם חושב מחשבות טובות, מדבר טוב, עושה טוב, הוא מפעיל את החסד ואת הרחמים על עצמו, על כל הבריאה, והוא נוטל חלק בראש ובראשונה נהנה מהדברים האלה. לכן האדם לא יכול אף פעם להתלונן על הקדוש ברוך הוא, כי אדם אוכל רק מפרי מעשיו. דיברנו על הצדיק הקדוש רבי חיים סילואני. זה דבר מדהים. כמה זה מועיל שאדם קונה סיפורי צדיקים כמו הספר הזה. ופשוט לומד בהם. היום אנחנו נמצאים בעולם שכולו תחרות. עבדות ברמה שלא הייתה כמותה. זה מזכיר ממש שעיבוד מצרים רק בצורה דיפלומטית. ומצרים היו לוקחים אותם בכוח, מוציאים אותם לעבודת חומר ולבנים, ישנים בשדות. היום זה אותו דבר, רק בצורה מאוד ערמומית, שאדם בכלל לא מרגיש שהוא עבד גמור ושלם. אדם מוזן כל הזמן מהתקשורת, יודעים כל הכסף שלו, כל הדברים שלו, הוא נמצא בתוך השפעה ציבורית. אדם לא נמצא עם עצמו. נחזור אחורה 5 שנים, נראה איך המצב היה יותר טוב. 10 שנים בכלל, 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, 100 שנים, אז בכלל, היה עולם אחר. אדם היה לו את הפינה שלו. היום אדם יודע את כל מה שקורה בעולם, הוא חי את כל הצרות של העולם, את כל הפחדים של העולם, והוא מונע על פי מה שאחרים מעצבים לו את הדעה, נמצא בתוך מסגרת, כל דבר, מה יאמרו האחרים. וגם השאיפות שלנו הרוחניות מונעים על ידי דברים חיצוניים אחרים, שלא בדווקא מכוונים אמת לאמיתה. אולי כן, אולי לא. אבל הכל על פי חשיבה כללית, לא על פי חשיבה אמיתית אישית. פה אתה רואה, אדם, נתחיל להכיר את רבותינו, אתה רואה שכל אחד היה לעצמו, הם לא חיו בתוך מסגרת. הם ראו רק את הקדוש ברוך הוא, את רבותינו הצדיקים ללכת ברוחותיהם, וזהו, שום דבר. רבי חיים סילואני היה אדם פשוט, היה הולך עם סנדלים. אדם שנראה פשוט, וגדולי הצדיקים נסתרים חרדו מפניו, רבי יוסף וולטוך, רבי יוסף דיין, פשוט חרדו מפאת קדושתו ומעלתו. הוא היה תמיד חכם עצום. אין צדקות וקדושה בלי תורה. הוא היה, בתור ילד כבר, הוא קיבל סמיכה להוראה מאביו. בגיל 16 הוא קיבל סמיכה להוראה בכל חלקי התורה, בכל חלקי השולחן ערוך, מרבו. בגיל 16. כבר לומד קבלה. הוא היה עצום בקבלה, חיבר ספרים נוראים. וכל הנהגתו הייתה פשוטה בפשיטות. מה היה אוכל ביום? כלום. טיפה מים ופרוסת לחם. פעם אחת הגיע אליו רופא, הוא היה במצב קשה מאוד, ובדק, אמר שיש לו אנמיה מאוד מאוד חמורה. הוא חייב לאכול בשר ועופות ודברים, בתת תזונה נוראי. אז רבי חיים היה חכם. הרופא היה טיפש. אדם שרגיל לאכול כל יום רק פרוסת לחם וטיפה מים, הוא יתחיל לאכול, הוא יכול למות. ההרגל זה הדבר הראשון של הבריאות. הוא פשוט אמר לרופא כל טוב, ושלח אותו, אבל הוא הלך, חסר ברזל, יש לו אנמיה חמורה. אז הוא ביקש שישיגו לו זריקות של ברזל. זה כן, אבל דרך אוכל זה לא. זה נקרא חוכמת חיים. היה סיפור באחד הצדיקים, אחד מגדולי ישראל, בגיל 103, שהגיע לבית חולים בגלל דלקת ריאות, ובסוף חשבו שחכמים נתנו לו אוכל יותר ממה שהוא היה רגיל, ובשבעה הבן שלו אמר שהם גרמו לסילוקו. הוא כבר היה, אמרו שהוא בתת תזונה. בתת תזונה, אתה רואה שהוא חי בניסים, וזו התזונה שהוא רגיל לה 103 שנים. וככה הוא היה אוכל. זה צריך, תה התורה איך להתנהג. אותו גאון קדוש, רבי חיים סילואני, היה אדם מתנהג בפשטות כל כך פשוטה, היה גר במושב, היה עובד השם בפשיטות, היה לוקח כל ספר שמגיע אליו, מחבק אותו, מנשק אותו, עוטף אותו, עושה לו עטיפה מיוחדת. היה לו כבוד גדול מאוד 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 לספרים הקדושים. היה לו בבית אלפי ספרים, וכל ספר היה כמו בן יחיד שלו. הוא עבד את השם בפשיטות ותמימות, והגיע לדרגות כל כך כל כך נשגבות. זה לא מה שמקובל. פעם סיפר לי אחד מהיהודים שעוסק בהוצאת ספרים הצדיקים נסתרים. אמר לי שהמטרה שלו, היום אדם שהוא לא נכנס לחברה התורנית, הוא לא בדיוק משופשף, לא בדיוק תמיד חכם, לפי מה שמקובל, אז הוא מרגיש שהוא סוג ב'. ככה נהיה, אולי זה דבר, אבל ככה נוצר מהחברה, לא משנה מתור, טעות, לא טעות, אבל זה המצב. אז הוא רוצה להראות שגם אנשים שנראים פשוטים ולא היו בכלל בכלל כמו המקובל, כל אחד עבד את השם לפי המצב שלו באופן פשוט, בתוך ביתו, בתוך מקומו, שהיה נמצא פה למטה וראשו מגיע לשמי השמיים, הברכות שלו היו מתקיימות, בשמיים אהבו אותו, ללמד, לתת דעת ותבונה, שלא לתת למסגרת, מסגרת שבה דברים טובים, אבל יש בה גם, יכול לצאת קלקולים. צריך לתת גם הבנה כזאת, הבנה מאוד מאוד חשובה, שאתה תתנהג עם הלב שלך, כמובן רק לפי ההלכה, לפי ההלכה, עם תורה, לפי החלק שלך בתורה, תנסה ללמוד את כל מה שאתה יכול בתורה הקדושה, בפרט ההלכות, ידיעת ההלכה על בוריה, בכל חלקי התורה, אבל אתה, עם המקום שלך, עם הפינה שלך, אתה יכול להיות מהפערים הגדולים ביותר של השם יתברך, לעשות נחת רוח גדול להשם, ולהתקרב להשם יתברך, ולעלות ולהתעלות, בעזרת השם. יש בספר הזה, דרך אגב, יש בזה נסיים. בספר של רב חיים סילבני שהוציאו לזכרו, יש פרקים ארוכים על הערב רב העמלקים, מה שעוללו לעולי תימן. יש בזה תועלת גדולה לקרוא את זה, כי יש שיבוש גדול במושג שנקרא אהבת ישראל. אנשים חושבים שמצווה לאהוב רשעים, נגד התורה הקדושה. יש לנו הלכות מפורשות ברמב״ם, מצוות גמורות מהתורה, כמה שצריך להתרחק מהרשעים. יש איסור דאורייתא לעורר טיפה רחמים על מי שהסית אותך חס ושלום לכפירה. לא תחמוד ולא תחסה אליו בדיוק כמו על עמלק. בדיוק כמו על עמלק. אדם קצת יקרא, זה ספר שזכה, לא לחינם זכה רבי חיים סילבני, היה לו בן, הוא לא זכה לילדים, היה לו בן מאומץ, שקראו לו רבי עמרם אזולאי, רבי עוזי אזולאי משולם, היד, שהוא אמר עליו שהוא גלגול שנשמת אחידה. רבי חיים סילבני אמר רבי עוזי אזולאי משולם, שהוא גלגול של אחידה, הוא גידל אותו כמו בן יחיד, הוא היה תלמיד חכם עצום, הוא היה מדבר 7 שעות ברצף, שיעורי תורה, רמב״ם, שולחן ערוך, פוסקים, הכל בעל פה, פחד פחדים, תלמיד חכם עצום ונורא, שהוא מסר נפשו כפי הוראת האבא שלו המאמץ לעשות מה שעשה, ודברים ודאי אי רצון שיהיה זכרם ברוך, ומלחמה להשם בעמלק מדור דור. מתפעים לקדוש ברוך הוא שיקח כל חרון אף שיש בעולם, כל חולי, כל מחלה, כל צרה וצוקה, כל יגון והנחה, כל חטא עוון ופשע, וישים את הכל על הראש של העמלקים, הערב רב העמלקים, וכל הגויים הרשעים שונאי השם, ברוך הוא ישמיד אחד אחד חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו, חליפתו, תמורתו, כפרתו של כל אחד מעמו בית ישראל. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם, את כל עוונות יעקב אותם, את כל צרותם, את כל צרות יעקב אותם. על אדוני ישועה לעמך ברכתך עשה, להביא לו רחמים יראה בעוניינו, צערנו נזכה ללמוד מאורחותיהם של הצדיקים, לעורר רחמים וזכות, אבל לא על עמלק. צריך לדעת שיש עמלק, יש גם שותפו של עמלק, בכוח של עמלק, אפילו שהוא לא עמלק, אבל את הכוח הזה, זה צריך ללמוד מרבותינו הצדיקים באמת איך להתנהג. זה צריך שימוש חכמים, לא כל אחד יכול לעשות, אבל לפחות בלב לדעת שהמושג של אהבת ישראל, לא עושים אותו בשיגעון של עמי ארצות. יש תורה, הכל צריך להיות צמוד להלכה, כמו שכתוב בהלכה. השם מזכה אותנו ללכת בדרך הנכונה והישרה. כשאנחנו נשנא את עמלק, אז הקדוש ברוך הוא באמת ייקח את כל העוונות על הראש של העמלק, ויהיו כפר על עם ישראל, אם כן ירצו.